התיאור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת וירא, יהיה לזכות עם ישראל לגאולתנו, עובדות נפשנו, לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם לרפואת יהודית בת חממה יונה.
מלכה בת גיטל.
בת גיטל.
משה בן שרה.
ולכל הזקוקים, בכל עניין ודבר, שהשיעור הזה יעמוד לזכותם.
וגם
לנשמת זאב בן שלמה עליו השלום, כן, אני מפלל בית הכנסת. אנחנו בשיעור שלנו היום, אני רוצה יחד איתכם להתבונן על שני פסוקים בתוך הפרשה בפרק ז', ואחר כך לעיין קצת ולנסות להבין מה בדיוק מיוחד בשני הפסוקים הללו. ולצורך כך גם נעזר במה שכותב הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה. אבל קודם כל בואו נתחיל בפסוקים. ולפני שנרחיב בפסוקים, אנחנו נשאל שאלות. יש קודם כל לנסות להבין. אנחנו יודעים, בשבוע שעבר אנחנו למדנו, קראנו את מה שמתואר בתורה כמעמד הסנה. משה הולך במדבר ורואה סנה בוער באש, הוא מתקרב. והקדוש ברוך הוא קורא לו, ושם הדין ודברים בין משה לקדוש ברוך הוא, השליחות. שם למעשה הקדוש ברוך הוא אומר למשה שיש צורך לעשות אות, מופת, איך? על ידי המטה. כן? ואיך? האות הראשונה שמשה נפגש עם המטה, זה כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו שישליך את המטה ארצה, ונאמר וישליכהו ארצה, והנה נחש. לא ניכנס עכשיו לדברי החז"ל, למה נחש, למה דווקא ישליך את המטה, אחר כך את היד, והנה הוא מוציאה והיא מצורעת, הוא מחזירה והיא בריאה, כן? אבל עם המטה. ועל זה נאמר, עכשיו במעמד הסנה, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח. כלומר זה המטה שמלווה את משה כל הזמן, כן? גם במצרים, גם אחר כך, המטה, מטה של משה. וכאשר אנחנו בפרשת השבוע שלנו נפגשים עם משה ואהרון, שהם עושים אותות לפני פרעה, אנחנו רואים שיש שלוש פעמים, כן? שמשה מול פרעה ועבדיו. כלומר, אנחנו רואים, סליחה, פעמיים. פעמיים שהתורה מתארת שזה נעשה לפני עבדיו. כלומר, לא רק לפני פרעה, אלא עם עבדיו מסביבו. אנחנו רוצים לשאול על העניין הזה של המופתים מול פרעה ועבדיו בלשון של התורה. הפסוק הראשון נמצא בפרק ז', בפסוק יוד. אומרת התורה, נקרא קצת פסוק לפני, זה מתחיל ברבי של הפרשה, ויאמר השם אל משה ולאהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתך, והשלך לפני פרעה, יהי לתנין, בואו נזכור, תנין, בסדר? טוב. ואז פסוק הבא מתאר את הביצוע של משה ואהרון, ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה השם, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, והנה תנין. טוב, אנחנו מוצאים פה תנין, בסדר?
אבל זה עכשיו מטה לא של...
המטה של אהרון.
כן.
אנחנו מדלגים כמה פסוקים, כן. ועוברים לפסוק חף. אבל לפני כן, פה נקרא פסוק י"ט, ושם אומרת התורה, ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. טוב, זה הציווי. פסוק חב, ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם, ויהם במטה, ויח את המים אשר ביאור לנפרעו ולעיני עבדיו. כלומר, רואים שמודגש עם מצאותן של עבדי פרעה, והפכו כל המים אשר ביאור לדם. רואים שני פסוקים מפורשים, שהסימן, המופת, האות, היה גם לפני עבדי פרעה, ולא רק מול פרעה. מעניין שבפעם הראשונה, כשבלה משה, סליחה, המטה של משה, כן, נכון כך, את מטות החרטומים, שם נאמר משהו אחר. שם נאמר, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה, ולפני עבדיו, והיא לתנין. נכון? בפעם השנייה, כאשר אהרון מכה את היאור, אז קראנו עכשיו, ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולפני עבדיו. למה דווקא באותות האלה? מה מיוחד באותות האלה? שהם מסמלים, הם, יש להם ערך מיוחד כאותות מופתים מיוחדים. הרי אנחנו יודעים, 10 מכות היכה הקדוש ברוך הוא את מצרים. כן, לא ניכנס עכשיו לפירוט הנפלא בהגדה, האם זה רק 10 או 50 וכו' וכו'. אלא פשוט, כפשוטו עכשיו, 10 מכות, ניקה הקדוש ברוך הוא את פרעו במצחק. למעשה, מנת להבין, יש להקדים. תראו, יש דבר שנקרא רשעות. יש מושג כזה שנקרא רשעות. בכלל, בנושא של מושגים, נושא של מושגים, צריכים מאוד להיזהר. הרב קוק זצ"ל בספרו מוסר אביך, בפרק הראשון, בפסקה הראשונה, א', פרק א', א', שם הוא אומר, לעניות דעתי, דבר שצריך לחשוב עליו. אנחנו טובים בהגדרת מושגים, אבל כשאתה מגדיר דבר במושג, אתה מגדיר למעשה את החיצוניות של הדבר. צריך לבדוק מה התוכן של המושג. לא רק להגדיר דבר, אלא גם ליצוק לתוכו תוכן. כדי שהדברים שאתה אומר, אתה מגדיר, יהיו עם משמעות, ולא רק משהו שהוא מבחוץ. יש לו שם, אבל תוכו הוא לא ברור אפילו לאדם שאומר את המושג הזה. כשאנחנו עכשיו מגדירים מושגים, אנחנו בפרט שמה, אומר הרב זצ"ל, מדובר על מושגים רוחניים ומושגים נפשיים. כלומר, כל מיני דברים שקשורים פן הרוחני של האדם, ולפן הנפשי הפסיכולוגי של האדם, שאדם מגדיר כל מיני מצבים, כן, שהוא נמצא במצב כזה או במצב אחר, ולא בדיוק הוא מבין מה מדובר. כאשר האדם מגדיר דבר, משתמש במילה, והוא לא מבין את המשמעות של המילה, יש בזו תקלה חמורה. ולמה? כי האדם למעשה נכנס או מכניס את עצמו לצורת חשיבה, צורת התנהגות, צורת פעילות, על פי הדבר שהוא לא מדויק. וממילא הוא טועה ומטעה בעיקר את עצמו. אנחנו כרגע נדבר על המושג הזה שאנחנו פה משתמשים בו, של האותות. מה זה אות? מה זה מפת? אנחנו, יש לנו הגדרה, כן, כלשהי שאנחנו ככה צברנו בימי חיינו, כל אחד מה המשמעות של אות ומופת, אומרים לו. ואנחנו רוצים לעיין יותר לעומק, כי יש מושג שהשתמשנו בו לפני רגע, נקרא רשעות. יש דבר שנקרא רשע. מה זה בדיוק? יש לזה גדרים הרבה, יש לזה עומק. אנחנו כרגע ברובד המאוד מאוד פשוט. אנחנו מבינים שרשע, להיות רשע, זה אדם שעושה להכעיס בכוונה, יודע מה מותר, מה אסור, והוא בכל זאת עושה, ולמרות שמטרים בו, ולמרות שמסבירים לו, ולמרות שעושים כל דבר כדי לומר לו שהמעשה אשר הוא עושה הוא לא נכון, הוא ממשיך בכוונה, אז אנחנו אומרים, טוב, זה רשע. אדם כזה, למעשה, הוא פועל על פי איזה יסוד של הבנה. הוא יודע, אומרים לו. כן? הוא יודע, הוא עושה הפוך, יש לו ידיעה. של תוכן מסוים. לעומת זאת, הצד השני, זה אדם שהוא לא יודע שום דבר. הוא בער. מה שדוד המלך אומר, אנחנו אומרים את זה בכל שבת, אחר לך דודי, כן? איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. כן? כלומר, יש מתיאות של הבערות. בערות זה ממש מצב שאנשים לא יודעים כלום. חוסר בידיעה. ממילא בחוסר ידיעה, אז אתה בער, כן? בעניין הספציפי הזה שאתה לא יודע. בורות, כן, בורות.
זה כמו
דיליטנט, כן? אני לא יודע איך אומרים את זה, אבל בורות זאת אומרת חוסר ידע, כן? בתחום כזה או אחר, ואתה פשוט לא יודע שום דבר. ממילא המושגים שאתה משתמש באותו נושא הם חלולים, הם ריקים, הם רק מבחוץ. אתה משתמש במילים, ואין להם משמעות אמיתית אפילו אצלך. אתה לא יודע מה אתה אומר. נעשה במצרים אנחנו פוגשים דבר מעניין מאוד. אנחנו פוגשים מצד אחד רשעות, ומצד אחד בורות מדהימה. וזה דבר מאוד משונה. קשה מאוד להבין איך זה קורה, כי מצרים, כן, של אותה תקופה, נכון, מוגדרת כמעצמה, לא רק בפן הצבאי והכלכלי בזכות יוסף, אלא כבאמת מעצמה עם ידיעות בתחומי מדע שונים. אבא נתבונן בפירמידות, אבא נתבונן בכל הדברים שאנחנו היום רק נחשפים עליהם מאותה תקופה. זה לא הפירמידות שבני ישראל בנו, אבל עצם התכנון ההנדסי, שאנחנו מדברים על אלפי שנים שהדבר הזה עומד, קיים, זה מצריך ידע. זה לא רק לבנות דבר כזה. אני לא יודע, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, היה פעם איזה מישהו שניסה היום עם הכלים המדעיים שיש בדורנו לנסות להבין את התכנון ההנדסי של הפירמידות שאנחנו מכירים היום, והוא אמר שיש שם דברים שאנחנו לא מסוגלים היום לבנות. כל הטכנולוגיות המתקדמות שלנו, אנחנו לא מסוגלים להרים פירמידה כזו היום. כלומר, היה שם ידע עצום, ומצד שני בורות מדהימה. איך זה מסתדר? איך שני הדברים הללו נפגשים ביחד? על מנת להבין את זה אנחנו נשתמש בדברי הרב זצ"ל.
רשות, אותו לשון של רשות פלסטינית?
לא, לא, רשעות, רשע. עשיו הרשע.
אני יודע, איך כותבים?
רשות זה כמו מרשות היחיד לרשות הרבים. ריש, שין, וו, תו זה רשות. וזה רשעות, ריש, שין, עין, וו.
רשע עם עין.
רשע עם עין. כן, רשעות. אומר הרב זצ"ל, אני קודם כל, כן, אני אקרא את דברי הרב זצ"ל בעולת ראייה, חלק ב', בעמוד פי ב', מי שירצה אחר כך להסתכל. אומר הרב, אנחנו אומרים בתפילה בשחרית של שבת, שלח אותות ומופתים בפרעון ובכל עבדיו, נכון?
כן.
אומר הרב, האות מראה שהדברים הנעשים על פי השליחות של הצור הנאמן הוא עניין שמיד השם יתברך בורא כל הוא נעשה. כלומר, ברגע שיש לנו אות במופת שנעשה על ידי ציר זה שליח, כמו ציר בפרלמנט, כן? ציר זה שליח. מי זה משה רבנו? ואותו עוד במופת נעשה מיד, זה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא בורא כל. אבל למעשה משה רבנו שליח השם, מהווה המייצג את הקדוש ברוך הוא באותו מעמד, ולכן זה נעשה מיד. והמופת, אומר רב רגע, זה לא אותו דבר, יש אות ויש מופת. והמופת מראה על עוצם הכוח של המשלח ברוך הוא. כלומר, יש קדוש ברוך הוא בשני הדברים, אבל באות זה מלמד על מי?
שכן.
על השליח. כן. שזה נעשה מיד, כי הוא שליחו של המקום ברוך הוא. המופת מראה על מי ששולט בבריאה כולה בלי שליח אלא מצד הקדוש ברוך
הוא.
והאותות המופתים בהתאחדם יחד מראים שיש לך, איך אומר פרו, תנו לכם אות ומופת. כן, רוצה לאחד בין שניהם. מראים שיד השם היא נטויה, לא רק בתכונת תוקפה, כלומר החוזק, השולטת בהוויית היצורים בכללותם, לא רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא ששולט בכל המציאות כולה, כל הנבראים, יצורים זה מה שיצר השם, כלומר כל הנבראים כולם, אלא גם בתכונת מילוי, תכף נסביר, המתפשטת ופועלת בתוכיותם של כל ההוויות כולם. כלומר, זה לא רק מצד פעולה חיצונית, אלא בתוכן הפנימי. אם יש אות ומופת שהם נעשים ביחד, זאת אומרת שזה לא רק שליטה במה שנראה, אלא גם שליטה במה שאינו נראה. ומזה באה הידיעה לדורות. מה אנחנו מרוויחים מהאות והמופת? כי הבריאה לכל פרטיה היא אחוזה באין הפסק בכוח הבורא וידיעתו העליונה. שלח אותות ומופתים, איך כתוב בהמשך הפסוק? בתוככי מצרים, בתוכיות, בפנימיות, בפנים. לא רק הפעולה החיצונית, אלא עמוק בתוך החומר. וכן ממשיך הרב ואומר, בפרעו ובכל עבדיו, להודיע לדורות. וזה עכשיו לעניין שלנו, של רשעות ובערות, בורות ורשעות. אומר הרב, להודיע לדורות, שעולת לב האדם, בין שהיא באה מתוך זדון, רשעה של גאות, כלומר רשעה באה מתוך גאווה, בין שהיא באה מתוך אטימת לב ופרעות של בערות, כלומר אם זה בא מתוך בורות, איננה חוצצת בעד האור האלוהי שלא יופיע בעולם. כלומר, זה לא משנה איך אתה תפעל. אם מצד הרשעות שבאה מתוך גאווה, או מצד בורות שאתה לא יודע, כמו שאומר פרעה, מי השם שישמע בקולו? לא שמעתי על דבר כזה, מי זה? אבל יא, אני לא מכיר דבר כזה. או מצד פרעה שאומר, אני אל. זו גאווה. בכל מקרה, אתה לא יכול למנוע את הופעת האור האלוהי של הקדוש ברוך הוא, ברגע שהקדוש ברוך הוא שולח אדם ששובר במחי יד את כל צד שבך, או מצד הגאות, או מצד הבורות שלך. ועושה במצרים כרצונו. וכל דיבורך שאתה הוא האל, הוא אתה הבורא, אתה היוצר, מראה לכולם באחת שאתה לא. ומצד הגאווה, או מצד בורות שאתה לא יודע מי זה הוויה. אז אין דבר כזה. זה בורות. על כן הייתה המטרה ששליחת האותות והמופתים בפרעו, שהוא היה מתרהב, כלומר משוויץ, מתגרה, התנין הגדול, כך הוא נקרא בנביאים, אנחנו תכף נראה, התנין הגדול, שאומר אשר אמר לי יאורי, היאור זה לי שלי, ואני עשיתי לי, אני יצרתי אותו, כך אמר פרעה, כן, אל, ובכל עבדיו, הגוי החומרי, כלומר אנשי בער לא מבינים, לא מתבוננים, לא מסתכלים לבחון האם אכן זה נכון.
אבל זה עובדה שהוא לא ברע, זה...
אבל זה הייתה אמונתם, הוא היה אל,
לא משנה, אבל
פרעה,
הוא אמר שלפני כמה דור.
כן, כן, הוא חי לנצח, הוא אל, לא, הוא אל. כן, הוא אל. אשר בשר חמורים בשרם, ושאר העם, ולבבם עורלה. כלומר, הם בורים. מבלי לראות את הזוהר הנפלא של דבר השם וגבורת ימינו. בשני הסוגים הללו באו האותות והמופתים להכניע זדון גאות הרשעה מגאווה ולהסיר העיוורון של הפראות והסכנות, כלומר חוסר השכל המגושמת בפרעו ובכל עבדיו. כלומר, כשאשר משה ואהרון עושים אותות ומופתים לפני פרעו וכל עבדיו, ישנו מגמה, ישנו כיוון. למעשה, אם אנחנו ניקח את זה למילים שלנו, הרב זצ"ל אומר שיש שתי סיבות שאדם לא מכיר במציאותו של הקדוש ברוך הוא. או במילים אחרות, אני לא רוצה להשתמש במילה כופר, במציאות הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מכיר. לא מכיר אותה. האחת, כמו שראינו, רשעות שבאה מגאווה, והשנייה פרימיטיביות, בלשון שלנו. כאשר מכים ביאור, ודווקא ביאור, לעיני פרעו, שמה שמניע אותו, מה שמוליך אותו, מה שנמצא ביסוד הבנתו, רצונו, מחשבתו והתנהלותו, זו רשעות. אנחנו לומדים מכאן שפרעו היה חכם מאוד. הזוהר הקדוש מדבר על פרעו כאחד מגדולי המחשפים באותו דור, אם לא הגדול מכולם. ולהתעסק בדברים הללו צריך ידיעה. מכוחות תומה, אבל צריך לדעת. ובידוע שמי שהיה נבחר לעמוד כמלך מצרים היה לו קריטריון, ואחד מהקריטריונים הוא היה חייב לדעת לדבר בצורה שוטפת כמו שפת אם 70 לשון כל הלשונות שבעולם, כי מצרים הייתה מרכז סחר עולמי. ממילא הוא היה אדם עם ידע עצום.
עכשיו מספיק אנגלית.
והוא רשע. זה בא מרשע. ומצד שני, צריך גם לעשות אותות ומופתים לעיני עבדיו. מדוע? משום שהעבדים, מה שמניע אותם, זה הבערות. בורות, לא יודעים. יש דבר אחד נקודה שצריכים אולי לחדד שהיא מוזרה ביותר. החרטומים. מי הם? החרטומים היו אנשי מדע. היו אסטרולוגים. היו אנשים שהבינו במדעים. ידעו לקרוא על פי סימנים של מזלות בכוכבים. ולפי מה שאנחנו יודעים, הם צדקו.
אחד מהם יתרו היה.
כן. הם צדקו. גם אחד מהם היה איוב.
איוב?
היה אחד מיועצי פרעה. לפי הגמרא, לפחות. ומאוד מעניין, החרטומים במכת דם הם בעצמם מוסיפים דם. במכת צפרדע הם גם כן מוסיפים עוד קצת. במכת קינים הם אומרים לפרעה, זה יד השם. הם הכירו במציאות השם. הם ידעו. וזה מוזר מאוד איפה הם בתמונה. אנחנו רואים אותם רק אחר כך, מאוד מאוחר, שאומרים לו, הטרם תדע כי עבדה מצרים. כלומר, בכל התקופה הזו, הם נמצאים בזה מצב קשה להגדרה. זאת לא רשעות, כי הם לא גוזרים גזרות. ומצד שני זה גם לא בורות, כי הם יודעים. כולה למחשבה. שאדם יכול להיות איפה שהוא כזה באמצע, ולהישאר מה שנקרא מכוחות האום. הוא לא עם זה ולא עם זה. הוא באמצע.
פוליטיקה.
כן, הוא ככה עושה פוליטיקה, כן. לכן, הם הכירו במציאות השם במכת קינים. לעומת זאת, כל שאר המצרים, עבדי פרעה, הם מכירים רק במכה השמינית. כלומר, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה. אחרי מכת הרבה, באים עבדי פרעה אל פרעה ואומרים לו, שלח את האנשים. ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי יעבדה מצרים. כלומר, לקח להם הרבה זמן לקלוט ולשנות את הפרימיטיביות שלהם. למה? למה לא גרה בזמן? מה גרם שם? זה מה שראינו בדברי הרב. להודיע. יש פה העברת אס-אמס. יש פה העברת מסרון. רעיון. להודיע לדורות שעורלת לב האדם לא איננה חוצצת בעד האור האלוהי שלא יופיע בעולם, לא משנה מה הסיבה. אם זה ברשע, אם זה בבורות, כשצריך להופיע אור השם בעולם, הוא מופיע. לכן, שני האותות הללו של המטה שבולע, כן, את הנחשים של החרטומים, ועל הים שהמטה הופך את היאור לדם, הם היו שני המופתים הראשונים בסדר מכות מצרים. אנחנו לא סופרים את המפגש הראשון של המטות, כאשר אהרון משליך את המטה שלו והוא הופך לנחש, לתנים, כן? וגם החרטובים עושים את זה, כתוב שהמטה של אהרון שהיה תנין חזר להיות מטה, ובתור מטה הוא אוכל אותם. כי אם זה תנינים, נו, זה נורמלי שתנין תוקף תנין.
תנין זה קרוק
הזה?
כן. כלומר, הוא הופך להיות מקל בחזרה, והמקל אוכל אותם. בולע אותם.
תנינים.
את התנינים. זה ויכוח, האם התנינים נחש ותנין זה אותו דבר, כן? אבל פה זה דבר שהוא לא טבעי, שמטה עץ אוכל תנינים? זה לא נורמטיבי. תנין, תוקף תנין ותורף אותו, זה יכול להיות. ואדם, שני המופתים הללו באו כדי לפגוע בשני סמלים של מצרים. הסמל הגדול זה התנין. מי זה התנין? פרעה. התנין הגדול הרובץ במאוריו, כך אומר הנביא על מצרים. כן? האומר, לי יאורי, אני עשיתי, אני לי היאור ואני עשיתי את עצמי, כן? מה שמזכיר לנו קצת מהנצרות. מעניין. כן? אני עשיתי את עצמי. אני האל שברדתי את עצמי. כן. והדבר השני זה היאור. כי מצרים עד היום, אנחנו יודעים שהיא יושבת על הנילוס. זה עיקר המקור למים שלהם, במדבר, באזור מדברי. אז לקחת את החיים שלהם, המים שהם היו מקודשים ביניהם, זה היה כל מחייתם משם. והסמל של הפרעה התנין שרובץ בין היעור, שני אלה מתגלים איך בשיא החולשה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח את משה לעשות את שני האותות הללו בהתחלה. אחד מול פרעה התנין הגדול, והשני מול היאור. כדי להוכיח לפרעה שלמרות גאוותך כאל, אתה חלש מאוד, ולעם המצרי, לגויים שהיו שם, אתם בורים ועמי ארצות. וזה לא ימנע את הופעת האור האלוהי מתי כשרק הקדוש ברוך הוא ירצה. אנחנו חיים בעולם מודרני, ואנחנו צריכים לזכור שגם היום אנחנו נמצאים במציאות שבה יש כוחי ועוצם ידי. יש תחושה אצל בני אדם לתת לעצמם מחשבות של הצלחה וכולי יותר ממה שצריך להיות. לא מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתמונה. לא רואים את הופעת האור האלוהי בהצלחה. איך אומר הקדוש ברוך הוא, יש לנו ברוך השם, בעזרת השם, השבת ברית בבית הכנסת, כן? יהודה, יובל, נהיה אבא, כן? אומרים חז"ל, שאם יש לאדם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר על מה שיש הרבה מצוות, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, תגידו לי, אני חייבתי אותך שאתה בונה בית לשים מעקה, שלא ייפול מישהו בגג. מי נתן לך את הבית? אמרתי לך לשים מזוזה. מי נתן לך את המשקוף? אמרתי לך להפריש תרומות ומעשרות. מי נתן לך את השדה והגידולים? נתתי לך מצוות ברית. מי נתן לך את הבן? על מה אתה מתלונן? איזה טענות יש לך? כלומר, כשאתה עושה פעולה ואתה מצליח בה, ברוך השם, אל תשכח שזה לא ממך. אני נתתי לך את הכל כדי שזה יהיה. אז בואו לא נהיה, לא מצד הרשעות חס ושלום, שבא מגאווה, כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה, ולא מתוך בורות שאנחנו שוכחים, ולא מסוגלים להפנים שכל דבר שעובר עלינו, הקדוש ברוך הוא מופיע באורו הקדוש כדי שהדברים יהיו כפי שיהיו. זה אולי הרעיון לדורות. שאי אפשר למנוע תופעת האור האלוהי. הוא תמיד יופיע. ואנו נשאר לנו רק להתפלל, לקוות ולחכות שיופיע האור הגדול האלוהי בהר הבית, בבית מקדשנו, ייבנה במרב ימינו, אמן ואמן, מזל טוב יהודה יובל, שיהי רצון שתזכה להכניס את בנך בכורך לבריתו של אברהם אבינו, בריתו ובזמנו, ורפואה שלמה ליולדת, שם?
רחל
בת אלה, ולבנה שנולד להם במזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.